עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ערב טוב לכם ושלום, שוב אנחנו בשעה השנייה מהדורה המרכזית בקולך יחד עם הצוות. העורכת הראשית טסטי פלד, הטכנאי אורי כהן, ואנחנו בשעה הזו נפתח בניסיון להכיר קצת יותר את הפרויקטור החדש שאוטוטו ייכנס לתפקידו, הפרופסור נחמן אש, היה קצין רפואה ראשי בצהל, אחר כך כמה שנים גם בקופת חולים מכבי בתפקיד ניהולי בכיר, ואנחנו עם הרב משה שלזינגר, שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי יקר, אישי תרשה לי לנחם אותך על פטירת אמך עליה שלום.
כן.
וכפי שביקשת שלא יבואו לנחם בגלל הקורונה, אז אני שולח את הנחומים עכשיו.
שיהיה בשורות טובות. הרב שלזינגר, כשאנחנו מדברים על פרופסור נחמנה, שאתה מכיר אותו אישית כמה שנים, אתה מנהל קשרי הלקוחות במכבי, תן לנו כמה מילים על הפרויקטור החדש.
א', מדובר באדם מיוחד, באמת עם ערכים, איש שזכיתי לעבוד איתו שנים רבות, ואני דווקא אתחיל בזה סיפור מעניין. היה לנו איזו בעיה הלכתית מאוד מאוד קשה, שהגיע לפורום רבים במכבי לנסות לפתור את הבעיה הזאת, ולא הצלחתי לקדם את זה, ואז עליתי ללשכה של פרופסור נחמן אש, ואמרתי לו, תשמע נחמן, יש לנו בעיה מאוד מורכבת, היא מאוד הלכתית, ואני מבקש שתיתן על זה את חוות דעתך. הוא שמע אותי, הוא אמר לי, תביא לי רב שיסביר לי את ההלכה ואת הרפואה. ואכן, אחרי כמה ימים, הבאתי את אחד הרבנים החשובים במדינת ישראל ללשכה של פרופסור נחמן אש. ישבו מעל שעה, ודנו בנושא הזה, ובאותו רגע יצאה החלטה, כן, מאשרים את הטיפול ההוא.
יפה. טוב, זה באמת סיפור שקצת ככה מעיד על מה שמעבר, גם מכיר את הציבור החרדי, אם הוא במכבי כמה שנים, אז מכיר את אורח החיים, את ההתנהלות, וזה גם כן כמובן יסייע.
הוא קשוב מאוד להבין את הצרכים של המגזר החרדי, ולדעתי הוא עשה את זה בהצלחה רבה במשך השנים שעבדתי איתו.
כן, טוב, יתרון נוסף שצריך לומר, עוד פעם נותנים צ'אנס לכולם, אבל יתרון נוסף שמדובר באיש שניהל את המערך הרפואי של צהל, גם כן תקופה לא מבוטלת, ומביא איתו לתפקיד לא רק את התחום הרפואי, אלא גם את התחום הניהולי והארגוני של קצין רפואה ראשי בצהל. יהודה אבידן, אתה על הקו איתנו?
שלום וערב טוב, ערב טוב מוישה.
ערב טוב יהודה יקר, מה שלומך?
ברוך השם.
יפה. אז אחרי שאלת היכרות, אני רוצה לנסות להבין ממך יהודה, אתה היית הרבה מחודשים עמוק בתוך מנהלת הקורונה על כל אגפיה, ועוקב ממש בדריכות אחרי כל הנחיה, אחרי כל קבינט, אחרי כל דבר, ויש לנו עכשיו פרויקטור חדש, אנחנו אולי בסוף גל שני, אולי לא...
אני רוצה קצת לצנן את ההתלהבות של מוישה, כי אתה יודע, בעידן הפייסבוק היום ובעידן הטוויטרים וכל הדברים האלה, אז אנחנו רואים את התמיכה של פרופסור אש, כבר בנושא של, הוא התבטא בנושא של אומן, איך הוא התבטא ואיך הוא התבטא בנושא ההפגנות. אני מקווה שדבר אחד לפחות, קודם כל ימי חסד לא יהיה לו, גם לא שעה ימי חסד ולא יומיים. אין לנו זמן בקורונה לאיזה אנשים ימי חסד. פרופסור אש צריך ללמוד מכל הטעויות שעשה פרופסור גנדו, והוא עשה טעויות בלי סוף. ואם פרופסור אש חושב, שהוא יבוא כדי לעשות סיבוב עלינו עוד פעם על החרדים, כמו שגם זו עשה, או למצוא חן בעיני יולי אדלשטיין שמינה אותו. ואני רוצה לומר לך שיולי אדלשטיין היה לו אמירות מאוד מוללות אצלך היום בשידור אבי, לומר ש-80 ח"כים או 90 ח"כים, כל המדינה, כל הח"כים במדינה, כולם פופוליזים, ורק הוא המבין הגדול, זה רק מראה על היוערה של הבן אדם.
לא זה מה שהוא אמר, רגע יהודה, לא זה מה שהוא אמר.
אז אני אגיד לך, שהוא לא ראה, יש 80 ח"כים, וכולם מבקשים רק הקלות, וזה הכל פופוליזם, והוא לא ראה אחד שבקש החמרות. אז אני רוצה לומר, אני איך למה גם כן הדבר הזה מגיע?
מה שהוא בעצם מנסה לומר זה שמי שלא יושב סביב שולחן הממשלה ולא נחשף לכל הנתונים והפרטים, מיד רוצה הקלות, אבל השרים...
אני רוצה להזכיר לך שאת ההקלות מתחילים את המלחמה שלהם בוועדת שרים לקורונה. הם מבקשים את ההקלות, הם מבקשים את כל הדברים האלה. זה לא רק שהח"כים, הח"כים מנסים מה שלא יצליחו שרים להעביר בגלל רוב כזה או אחר, אבל לא בגלל שהם מופקרים. כשמביאים לך שרים חוות דעת, או אתה יודע מה, הבעיה היחידה, כשמשרד הבריאות לא יודע מה מדובר, הוא כל פעם מוציא לנו שלופים, כל פעם מוציא לנו הנחיות, שאף אחד לא מבין מה קורה מאחריהם, ועכשיו פרופסור אש יצטרך לדעת, האם הוא הולך להיות עוד אחד מהפוליזים, והתחיל...
הרב יהודה היקר, הרב יהודה היקר, אתה זרקת משפט בתחילת דבריך, שפרופסור אש התבטא משהו על אומן, או על איזה משהו אחר, לי לא זכור. אני מכיר את פרופסור נחמן אש.
בעידן של היום הכל מצולם ומתועד ודברים.
אני עקבתי היום, עקבתי היום אחרי כל הרצופים ורוצפים וכל הדברים, כי לא ראיתי שהוא התבטא נגד המגזר החרדי כי הוא זה, ולהפך, יהודה, אני חושב דבר אחד, אני עבדתי עם היהודי הזה שנים אגבי שנים, גם אתה רפתה בבקשות שנתבקשתי לאחרונה לעזור לפני כמה חודשים,
זה היה פה. בוא נשקר, הניסיון שיש לנו עם רן סער במכבי, הנזק שהוא עשה לנו בתחילת הדרך.
לא, 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 אתה מערב, יהודה, יהודה, יהודה,
לא, 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 מה שאני רוצה לומר לך, התוצאות במכבי זה לא דבר שאפשר לחתום עליו ב-100%.
רבי יהודה, אני מבקש, בוא נעשה הפרדה בין מה שאמרת על מנכ״ל מכבי, שגם על זה יש תשובה, לפרופסור נחמן אש. מקובל עליי שאין לו אפילו שעת חסד. מקובל, עקבתי היום אחרי כל ההודעות. הבן אדם הזה עוד לא תפסנו אותו פעם אחת שהוא עשה רע למגזר החרדי. להפך.
יהודה, יהודה, רגע, מה שמנסה לומר לך הרב שלזינגר זה למה לא לתת צ'אנס לבן אדם שעדיין לא אמר מילה. איפה הוא אמר? אני מחפש גם. בגלל שקוראים לו נחמן, אז הוא דיבר על אומן.
לא, לא, לא. אז אני לא אומר...
הוא לא דיבר, יהודה, יהודה יקר.
קיבלתי כתובות שלו, ואתה יודע מה, הלוואי שאני טועה.
יהודה, אני מוכן, אני מוכן.
אבל התמיכה שלו וההבנה שלו מצד אחד להפגנות, ומצד שני, איך הוא אמר?
הוא לא התבטא.
אומן זה לא דבר... שנייה, תן לי מה הוא אמר גם.
אוקיי, אוקיי.
אומן זה לא דבר שצריך לחם עליו, ואפשר לוותר עליו, יש זמנים אחרים, כל מיני דברים, שכשמי שלא הביא את גודל האירוע בזמנו, יצטרף לחגיגה, עכשיו יכול להיות שזה היה פופולרי, יצטרף לחגיגה כזאת.
יהודה, יהודה, בוא נעצור רגע אחד בבקשה, ושאנחנו שופכים את דמו לפני שהוא התיישב על הכיסא.
מי שפך את דמו?
הוא לא אמר לעולם, הוא לא התבטא, הוא לא התבטא לעולם, יהודה. יהודה יקר, הוא לא התבטא לעולם, ואני אשמח שתוכיח לי את זה, ואני אשמח לעלות מחר הבוקר, מחר בערב, עוד פעם אצל אבי, ולהתנצל עם חז ושלום טעיתי. פרופסור נחמן אש לא יתערב לעולם בנושא של המגזר החרדי. להפך ולהפך ולהפך, ואני מוכן בפן האישי גם להוכיח לך וגם להוכיח לאבי, באיזה מקרים, באיזה נושאים, וניינסים מדהימים, שפרופסור נחמן אש ישב בוועדות במכבי,
מוישה, אני לא אחד שאוהב להפסיד. בפעם הראשונה שאני אומר לך שאני אשמח שאני אפסיד אצלך, ופרופסור נחמן אש יתגלה כאחד שקשוב, רוצה ללמוד את המגזר החרדי, להבין שהדין בני ברק אינה דין כרמת גן, ודין אלעד לא כדין רעננה.
אני אגיד לך להפך, יש לו משפט, יש לו משפט קבוע.
אם אכן באמת הוא יתנהג ככה, וישמע את השערים, עד הרבה.
יהודה, תן לי להשחיל מילה. יש לו משפט קבוע שאומר, דין רמת אביב כדין בני ברק. אז אני חושב שזה להפך מה שאתה אמרת. היהודי הזה לאורך כל השנים התייחס בצורה הכי מדהימה, הכי מכובדת, הכי מכבדת, למגזר החרדי, למגזר החרדי.
זה גרוע מאוד אם הוא ישפור אותנו כמו רמת אביב.
לא, הוא טוען... לא, יהודה, הוא טוען דבר אחד, שאותו שירות שיש במקומות אחרים חייב להיות את תושבי
נאבק
ולמגזר החרדי.
עזוב שירות, היום אנחנו נמצאים בעידן הקורונה.
באותה התייחסות שמתייחסים למגזר הכללי, הוא מתייחס למגזר החרדי.
לא, בעידן הקורונה אי אפשר לקבל החלטות על בני ברק כמו על רמת אביב. אי אפשר להגיד...
לא, הוא יודע לקבל את ההחלטות, יהודה, אני מבין אותך טוב מאוד, אני קורא את המילים בין השורות. פרופסור נחמן אש מגיע מתוך מטרה לתת השירות המיטבי לכלל האוכלוסיות במדינת ישראל ללא ההבדל מין דת וגזע. נקודה. אני מנהל עם הבחור הזה כבר חודש ימים, אני מגלה את זה סוד מעל גלי היתר. אני כבר מעודכן בסיפור הזה של המינוי שלו במעל חודש ימים. ואני מנהל איתו דו שיח כמעט יום ביומו. חבר'ה, בוא תנו לו צ'אנס. נמצא פה בן אדם, רופא, איש צבא בכיר, איש ניהול שבא לעשות טוב ליהודים, בא לעשות טוב לעם ישראל, בא לעשות טוב למדינת ישראל. תאונות עשה,
הלוואי שתצדק מאיתנו הפעם. אנחנו כבר סבנו בציבור החרדי מאנשים שבאו לעשות לנו סיבוב, אנשים שלא קשובים, עומד לך שר הבריאות ונותן בראש לציבור החרדי, עומד לך גם זו, וכל שבוע נותן אמירה ומתנצל עליה למחורת. זה כבר, זה too much לציבור החרדי, אתה חייב להבין שלפני שבועיים הוא הבטיח שתוך שבוע, יולי אדלשטיין, נחזור להיות אדומים, אז מה עכשיו הוא אומר? חכו עוד שבוע, נחכה עוד שבוע, הנה אני אומר לך כבר שיולי אדלשטיין עוד פעם מתאכזב עוד שבוע. הציבור החרדי הוא הרבה יותר אחראי מה שחושבים, מה שעושים ממנו. והגיע הזמן להפסיק לעשות עלינו סיבובים.
חבר'ה, רק נעשה סדר קטן, יהודה ומוישה, רגע, ברשותכם, הרב משה שלזינגר, יהודה אבידן, רק נעשה סדר. אכן, התפרסמה היום איזושהי ידיעה, לפי בעבר, הפרופסור נחמן אש התייחס לרדיו 103 FM, לרצונם של חסידי ברסלב לנסוע לאומן בראש השנה, ואמר שהוא מופתע מהמנהיגות של החסידות, שלא מבינה שמדובר פה בפיקוח נפש, אבל גם ציין שההתנהלות של המדינה מול המגזר החרדי היא לא נכונה, צריך לעבוד דרך המנהיגים שלהם, ולא באופן ישיר מול הציבור החרדי.
ותמשיך על ההפגנות, מה אומר?
על ההפגנות, לא יודע, אין לי, כן, רגע. ההפגנות זה דבר בסיסי מאוד בזכויות אזרח בדמוקרטיה, לדחות בשנת הנסיעה לאומן זה דבר אפשרי, והמחיר שלו לא כזה גבוה, צריך לשכנע גם את החסידות שזה כך.
קודם כל, אני שמח שלא אמרתי דברים באוויר,
יהודה, אני אמרתי שאני אתנצל מחר בלילה, אז אני מתנצל עכשיו, הנה בא אבי מבין לנו את הכתבה, זה בסדר גמור, אבל אם אתה קורא את המילים ואת הניואנסים, אתה מבין שמדובר באנשים שאינם, אתה מבין שמדובר באנשים...
מוישה, אני אגיד לך שיהודה אבידן נחרץ באיזה משהו ואומר את זה שוב ושוב ושוב, זה שולח אותי לבדוק.
אני מצפה שהוא יבין שהצרכים שלנו לקיום תפילה בבית כנסת, היא כמו שהוא מתייחס להפגנות כצורך בסיסי. זה מה שאני מבקש ממנו, שיסתכל עלינו באותו עין, שאנחנו נותנים לו את הצ'אנס, מקבלים אותו בברכה, אבל שיבין שאנחנו לא ניתן שיעשו עלינו סיבובים, שעוד פעם אנחנו נהיה אחרונים בתור, עוד פעם עם הסטיגמות, עם
הכל דובר חדש,
אני ניתן לו צ'אנס.
רבי יהודה, אני לא דובר של פרופסור נחמן אש, שלא מתיימר גם להיות פרופסור שלו.
אתה מדבר איתו חודש ימים, אני מקווה שבחודש ימים נתת לו כמה
נכון,
טובות,
ולהביא לו
קורא.
נכון, אני לא טובות. ויש לי עכשיו למי לבוא
בטענות. בואו ניתן לאנשים 100 שעות של חסד, גם ייתכן שדברים שהוא אמר, שהוא לא נושא בתפקיד הזה, לא היו נאמרים, הוא כן היה בתפקיד הזה, בואו.
אתה יודע מה?
בואו, יהודה.
כיוון שיש לו עד 13 נובמבר, אין צורך ב-100 שעות גם כן.
בדיוק, אז בואו נמתין בסבלנות, יש איזה עוד זמן.
זה בן אדם שרוצה לעזור לכלל ישראל. אוקיי. אז שיצליח. רב יהודה, תודה ענקית, תודה.
יהודה אבידן, תודה רבה לך, הרב משה שלזינגר, מנהל קשרי הלקוחות בקופת חולים מכבי, תודה רבה גם לך, זה היה בנושא הזה של הפרויקטור החדש.
בשורות טובות, תודה.
בשורות טובות, נצא לפרסומות.
המהדורה המרכזית, עם אבי מימרן. מיד נשוב.
לחתונת השנה? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
מקיימים את צוואתך מרן. לוקחים עוד היום חלק בהצלת ישיבת חזון עובדיה, מוסרים שמות לתפילה ורואים ישועות גדולות בעזרת השם. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
החולצה שלך אהבה את המתכון של החריימה?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מחדקים. קולון.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת ולצ'יין? הרב פנחס ולצ'יין מירוחם נפטר והשאיר 7 יתומים רכים בביתו, מתוכם תינוקת בת 5 חודשים, וזאת אחר שחוו שכול בפטירת בנם לפני זמן מה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי מימרן.
כחול לבן הציבו אולטימטום לפיו אי העברת תקציב המדינה לשנת 2021 עד תום שנת 2020 יוביל לפיזור הממשלה. עכשיו, כדי להעביר תקציב עד סוף שנת 2020, צריך לעשות את זה בעוד יומיים, להתחיל כבר להגיש את זה, ואם זה לא יקרה, השאלה מה יעשו בכחול לבן, ואיתנו השר חיליק טרופר, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
אתה אומנם שר התרבות, אבל גם שר הפוליטיקה של כחול לבן, ובטח תוכל להאיר את עינינו לאן אנחנו הולכים.
קודם כל לא, דווקא יש טובים ממני בתחום הזה לפחות. תראה, מה זה כחול לבן הציבו אולטימטום? המציאות מציבה אולטימטום, צריך לדעת, המציאות החוקית היא שאם עד ה-23 בדצמבר לא עובר תקציב, הכנסת פשוט מתפזרת. וכדי שיעבור עד ה-23 בדצמבר תקציב, צריך להתחיל לעבוד עליו כבר עכשיו, ולכן הצעד הזמנים הוא לא נקבע על ידינו. אנחנו חושבים שהדבר הכי אחראי, זה לא משנה את הבא מימין או משמאל, יהודי, ערבי, דתי, חילוני. דבר נכון לישראל...
בשעת אמת, עוד שבוע מעכשיו לא יוגש תקציב. אתם מצביעים בעד הצעת אי אמון בממשלה הזו?
כן, אתה מכיר אותי, אני לא מהמציבי עוד כמו אטומים. אני חושב שהמציאות היא ברורה. צריך להעביר תקציב 21. אני מאוד מקווה שראש הממשלה יבחר בטובת המדינה, עצמי טובתו האישית, לא ישמור, לא יתעסק בנקודות יציאה, אלא יתעסק בטובת האזרחים, ויתחיל לעבוד על תקציב 21. זה הדבר הנכון לעשות. אם לא יתחיל לעבוד על עכשיו, ממילא הכנסת מתפזרת.
השר טרופר, את האמירה הזו אתם משמיעים כבר כמה וכמה חודשים, ועדיין זה לא קרה. כנראה שהאמירות האלה לא משפיעות על ראש הממשלה. אולי הגיע הזמן שתאמרו מה יקרה אם לא.
אמרתי לך, הכנסת פשוט מתפזרת, זה נורא פשוט, אבי, זה לא אני אומר.
הכנסת התפזר עוד חודשיים, אבל אני שואל, מה יקרה עם התאריך להנחת התקציב כדי שהוא יעבור בעוד חודשיים, יעבור בלי שהממשלה תעשה משהו בעניין? תחכו עד דצמבר?
כל האפשרות, אתה יודע, כל האפשרות על שולחן, הכל נבחן, אני לא יודע מה יבשיל, מה לא יבשיל.
אה, זה עוד 48 שעות, מה?
מה יש בעוד 48 שעות?
עוד יומיים, שלושה, זהו, לפחות צריך להתחיל... להניח את זה על שולחן הכנסת, הממשלה.
השר קאצה משהו, התחילו לעבוד את זה אחת. אני לא יודע אם זה מספיק רציני ומספיק מתקדם, כדי שיבשיל עד ה-23 בדצמבר. ולכן בעיניי, וזה מה שחשוב מעבר לפוליטיקה ולמריבות בין כחול לבן לליכוד, כי אני מניח שזה לא הדבר שמעניין את האזרחים.
זה מעניין את האזרחים רק בפן הזה שהאזרחים שואלים את עצמם, איך לזה כן יש להם אנרגיות?
לא, לכן, אני מאוד מתוסכל, אתה יודע, זה, הדברים האלה מביכים אותי, אני לא רוצה ללכת למקומות האלה, לכן אני אומר, באמת, יש לפעמים זה פוליטיקה, אבל לפעמים זה פשוט שכולם יגידו, רגע, מה האזרחים צריכים עכשיו? אין צריכים ממשלה יציבה? התנאי הראשון לממשלה יציבה זה תקציב, כדי להתמודד עם הקורונה, מבחינה בריאותית וכלכלית. לפעמים המציאות היא כזו, היא פשוט פשוטה. עכשיו אני אומר, כל המנהיגים הפוליטיים, לא משנה מה דעתם, מאיפה הם באים, מה הפחדים שלהם והפרנואיד שלהם, צריכים להתגייס ולעבוד לטובת הדבר הזה. אני נמצא במקום הזה, אני מאוד מקווה שגם ראש הממשלה יבוא למקום הזה.
טוב, בוא נדבר רגע באמת על הקורונה כמו שאנחנו רואים אותה עכשיו. פותחים את שנת הלימודים בשבוע הבא, בני ברק הופכת להיות היום עיר ירוקה, אגב אתה מבקר שם היום, כבר תספר לנו קצת ככה רשמי ביקור, ובתוך כל התהליך הזה הרבה מאוד קריאות לחזור לשגרה, בלימה של משרד הבריאות בחזרה לשגרה, אני לא יודע אם זה טוב או רע, תן לנו את התובנות היומיות שלך.
תראה, אני חושב שבסך כל הכיוון הוא טוב מבחינת התחלואה. אני חושב שזה נכון לעשות צעדים יותר זהירים, זה לקח שכולנו למדנו מהיציאה מהסבב הראשון, לעשות צעדים זהירים ומתונים, אבל גם לא צריך בהיסטריה. המחירים הכלכליים יש להם השפעות לא פחות קשות. ולכן כחול לבן הציעו לצמצם את 9 השלבים של היציאה ל-5 שלבים, להגיד מה שאפשר להגיד, לפני כל שלב לעשות את הבחינה מחדש, אנחנו חושבים שצריך לפתוח את א' עד ד', אנחנו חושבים שצריך לאפשר מסחר בחנויות בחוץ, תחת כל מיני מגבלות, זה הדבר נכון לעכשיו, וכשזה יעבור, להסתכל על השלב הבא קדימה.
מעניין. טוב, מה אתה שומע בבני ברק?
קודם כל, היה כיף, כי הגעתי לבני ברק בדיוק ביום שהם עברו מאדום לירוק, וראית ממש את החיוך על האנשים. בעיקר התרשמתי מהנהגת עיר, שהקימה שם באמת חמל יוצא דופן, יכולת לנהל. אגב, אתה שואל אותי בכלל על הקורונה, אחד הלקחים זה לסמוך יותר על השלטון המקומי. הוא הרבה יותר יעיל.
מכיר את התושבים ויודע לנהל את זה כמו שצריך. יש אבל מתנגדים למהלך הזה וטוענים שכל עיר תעשה דין לעצמה וזה יאבד שליטה.
אתה יכול, תראה, זה לא שהמציאות עכשיו היא כזאת טובה, כן? ואתה יכול לשים פרמטרים לנגיד מספר הבדיקות שכל עיר צריכה לעשות ואחוז החיובים, כדי לאפשר להם עצמאות ולהתקדם משלב לשלב. בסוף, בכל הערים שיצאו מאדום לירוק, ראית שהייתה שם הנהגה מקומית שקיבלה אמצעים, קיבלה כלים, לקחה את האחריות לפעמים באומץ רב, והוביל את המהלך הזה. בסוף את המהלך בבני ברק, נכון, בני גנץ, משרד הביטחון, פיקוד העורף, פגשתי את כולם שם היום בחמל שלהם, עזרו מאוד. אבל זה לא היה קורה אם לא היה שם ראש עיר, והנהגה מקומית שעושים את זה, ולכן בני ברק בעיניי היא סיפור של היכולת של שלטון מקומי להבין את הצרכים, להבין במקרה של בני ברק מה זה דירה צופה, מה זה תלמיד ישיבה חוזר, מה זה אין מקומות להסתובב, מה זה להביא אוכל, כל השאלות המקומיות האלה, להנהגת העיר יש יכולת לתת פתרון הרבה יותר טוב ממני.
כן, באמת תובנה, מסקנה נכונה מהביקור הזה. אתה שומע שם, או בכלל מאנשים חרדים שאתה נפגש איתם, על תחושות של איפה ואיפה, של התנהלות המשטרה, כל מיני, אתה יודע, דברים בתחום האפור, שרבים מהציבור החרדי מרגישים לא נוח איתו.
אני שומע את זה, ואני גם שומע, אני רוצה להגיד בכנות, מצדדים אחרים, וגם אני לפעמים מרגיש, שיש שם גם תופעות של הפקרות. אני יודע שרוב הציבור החרדי נשמר וזהיר, אבל גם צריך להודות ביושר שזה לא תופעות כאלה זניחות ושוליות שאפשר להתעלם מהם של ההפרות ההמוניות, גם בימים האחרונים. ולכן, הכאב הכי גדול שהחברה הישראלית עוברת מול המשבר הזה, בעיניי, זה אובדן הערבות ההדדית. סוף זה אותם בתי חולים, אותם מיטות, אותם צוותים רפואיים. אני מבין את הכאב של החרדים, אני לא חושב שיש פה איפה ואיפה, ואם יש מקרים ספציפיים של אלימות של שוטרים וכולי, הם חייבים להיבדק לעומק, ואם יש שם תקלות, אז גם להניש בחומרה. אני לא בעד פשרות, אבל באומן הזה אני לא רואה אם זה חרדי או חילוני. ואותו דבר, אני חושב שכולם צריכים להישמר על ההנחיות, והתופעות האלה של מקומות שלא שומרים על ההנחיות, בעיקר במוסדות חונוך, הן תופעות מאוד מאוד קשות.
שר התרבות חיליק טרופר מכחול לבן, תודה רבה לך.
תודה לך, ערב טוב.
ערב טוב. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בכמה וכמה עניינים שאנחנו מלווים הרבה מאוד זמן, בעיקר סוגיית אשפוזי הבית, אבל לפני זה קצת ככה נשמע סקירה מה קורה בהדסה עין כרם. הפרופסור דרור מבורך, שלום, ערב טוב. מיד יהיה איתנו. טוב. אז לפני שהוא יגיב, אנחנו רוצים רק להשמיע זווית נוספת למה שקורה בבתי החולים, מבחוץ, ואחר כך לשמוע מה קורה מבפנים. וכשאני אומר בית חולים, אני מדבר על מחלקות קורונה למיניהם, בבתי החולים השונים, לא על ספציפי, ויש יוצאים מדופן לפה, ויוצאי דופן לשם. גם בבתי אבות יש מחלקות קורונה שמתנהלות בדיוק על פי אותם הנחיות וכללים של בתי החולים, ואיתנו על הקו נורית, שלום וערב טוב לך.
שלום וערב טוב.
את חווית חוויה מאוד קשה, קודם כל משתתפים בצערך, בצער המשפחה כולה עם פטירתו של שמשון.
תודה.
זכרונו לברכה. מה קרה שם בתהליך שהרגשת שהיה אפשר להציל את חייו?
לא, זה לא, לא מדובר על זה.
אלא.
מדובר על נושא שלא כל כך שמים אליו לב, לא כל כך נותנים אליו את הדעת. הבדידות של המטופלים הסעודיים ובדיור המוגן. מה שקרה כשהתחילה הקורונה, התחיל בידוד, קודם כל לא ראינו אותו חודש וחצי. בעלי עבר אירוע מוחי. לפני כשנה, ועקב מצבו הייתי חייבת להשפז אותו במוסד סעודי, ומסתבר שהוא היה בהכרה עד הרגע האחרון, זאת אומרת הוא היה מודע למצבו, מה שאנחנו לא ראינו מכיוון שהוא היה מבודד. קודם כל היה חודש וחצי ראשון שבודדו אותו לגמרי, שלא ראינו אותו בכלל, אחר כך ראינו אותו בחצי שעה, מדי פעם, בהזמנה מראש, 2 מטר מרחק, עם מסכות, ללא מגע, בלי להביא, אסור היה להביא אוכל.
רגע, דבר... בתקופה שאתם לא רואים אותו בכלל, על כמה זמן אנחנו מדברים? כלומר, כמה זמן הוא שהה במקום סגור?
הוא היה מתחילת הקורונה, עד שהוא נפטר, ב-24 לספטמבר. הוא היה במוסד סעודי, ללא קורונה. היה נקי מקורונה.
אבל בגלל השמירה והזהירות...
כן.
עכשיו,
יכניסו אותם לבידוד כל הזמן. אם מישהו היה רק חולה, איזה מטפל היה חיובי, יכניסו אותם לבידוד, אסרו עלינו את הביקורים, הוא לא ראה אותנו. עד שלפני שלושה חודשים, הוא, מה שנקרא, סגר את המדפים. הפסיק לתקשר איתנו, ולא דיבר איתנו, לא הסתכל לנו בעיניים, לא הצלחנו לתקשר איתו, לא כלום. ומה שכאב לי הכי הרבה, שאחרי שהוא נפטר ובאתי להוציא את החפצים שלו מהמקום, אמרו לי שאת יודעת שהוא היה בהכרה עד הרגע האחרון, וסיפרו לי איזה סיפור על ששיחקו בינגו בערב האחרון, הוא החזיק כדור והכדור טעם את המספר שעל הקיר, והוא ידע לציין את זה. איתנו הוא לא תקשר.
כלומר, הוא היה בהכרה מלאה עד כדי כך, אבל עדיין הוא לא תקשר איתכם, ואני מנסה להבין איפה הנקודה. הבדידות היא זאת ש...
הבדידות הרגה אותו, הרגה אותו.
כלומר, לפעמים הרצון להגן על החולה, על הקשיש, על הצעיר שחולה, על האדם הסיעודי שחולה מקורונה, ומונעים איתו כל מגע עם אנשים מבחוץ, לפעמים הוא יוצר את המחלה.
נכון.
אבל מצד נכון. שני,
תראה, אם
תותר הכניסה לכל מי שרוצה להיכנס לתוך מחלקות, אז מה עשינו בזה? גם הנכנסים ידבקו וגם החולים ידבקו.
בני המשפחה לא הדביקו עוד, אם תעשה סקר ותשאל במשרד הבריאות, כל ההדבקות היו מהמטפלים ולא מבני המשפחה. אני יותר מזה, הייתי מוכנה להתמגן, קניתי חלוקים, יש לי, תגידו לי, כפפות, מסכות בטח ובטח, מה שאתם רוצים, אני אתמגן עד
את אומרת, הבידוד בתוך המחלקה גרמה לו להידרדר עד כדי כך, עד כדי שהוא נפטר, למרות שהוא היה בהכרה, וזה באמת סיפור.
הוא נפטר במיטתו בשנתו, סגר מדפים, עשה עוד איזה אירוע או מה. תשמע, אני
איזה רק נאמר שזה כמובן הצד שלכם בסיפור, והוא תחושה אמיתית של משפחה. אנחנו לא נכנסים פה באמת לביקורת על ההליכים הרפואיים.
זה הנהלים של משרד הבריאות. זה הנהלים של משרד הבריאות. אני עברתי על הנהלים 10 פעמים.
נורית, שתראו רק טוב ולא תדעו צער.
תודה רבה. תודה.
איתנו הפרופסור דרור מבורך. שלום אדוני.
היי, רק טוב.
אז אתה מנהל מחלקות הקורונה בהדסה עין כרם. אתה היום ככה מפרסם שזה יום טוב בעבורך כי נסגרה מחלקה או שנסגרו שתי מחלקות. מה, אין חולי קורונה בהדסה?
זה לא שאין חולי קורונה, אבל אם לפני חודשיים היה לנו סי של קרוב ל-150 חולים כל יום, אז היום אנחנו עם 40 חולים, וזה הבדל גדול. מעל 100 ירדו בממוצע היומי, וזה משחרר לחצים, זה פחות עומס על הצוות, וזה בהחלט בשורה טובה לנו ולכל עם ישראל.
כן. זו בשורה טובה שאנחנו מנסים להבין מה עומד מאחוריה. הרי החולים שנמצאים בבתי החולים, אלו חולים שנדבקו לפני שבועיים ושלושה וחודש, המצב שלהם מתדרדר, ולפני חודש היו כאן אלפי מאומתים ביום, ואם עכשיו נסגר את המחלקה, זה אומר שהרבה מאוד חולים פשוט לא הגיעו לבית חולים, נשארו בבית?
לא, לא. תראה, אלה שאתה מדבר עליהם זה חולים אולי מונשמים, ובאמת ביחידה לטיפול נמרץ, מספר החולים לא ירד כל כך. אבל חולים בינוניים וקשים, מהלך המחלה שלהם הוא של 5-7 ימים, ובהחלט זו השפעה ברורה של הסגר, אלה הם תוצאות הסגר. אין פה שום ספק, אין פה שום אפשרות אחרת. הסגר הוריד את כמות ההדבקות, וברגע שכמות ההדבקות ירדו, אז יש פחות חולים קשים, שהם בערך 2% מכמות ההדבקות, ולכן העומס בבתי החולים יורד. כמובן שיש פה ושם איים שיוצאים מן הכלל ביישובים מסוימים. שמענו שמקדם ההדבקה באוכלוסייה הערבית עכשיו קצת עלה, אז שם יש קצת איים, אבל סך הכל באופן כללי אין ספק שיש ירידה ניכרת בתחלואה.
הפרופסור מבורך, אתה צברת ניסיון עם עולם הקורונה, מה שנקרא, אתה מנהל מחלקה בבית החולים אחד מהגדולים בארץ, ואולי זה המקום לשאול כמה שאלות שהן אולי מקורן בקונספירציות, אולי מקורן במידע אמיתי, אני לא יודע, אבל אתה יודע מה קורה בבתי החולים, ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל, על אותם שמועות שחולים נפטרו מכל מיני מחלות אחרות, רק לא מקורונה, אבל משום מה, בבתי חולים ברחבי הארץ, אני לא יודע איזה, אני לא יודע אם זה אמיתי, ואני באמת שואל את דעתך, האם ייתכן מצב שנותנים את התווית נפטר מקורונה לאדם שעשה הרבה מאוד בדיקות וכולן יצאו שליליות?
אני לא חושב, תראה, זה, יש כל מיני תיאוריות קונספירציה כאלה ואחרות. אני יכול לספר לך שבבית חולים שלנו, שטיפל בסדר גודל של 2,000 חולי קורונה, ואני חושב שהוא היה בית חולים שטיפל בהכי הרבה חולי קורונה בארץ, אין דברים כאלה. כלומר, יכול להיות שחלק קטן מהחולים שנפטרו מקורונה, היו נפטרים בטווח הקצר גם ממחלות אחרות, אם זה סרטן מתקדם או אי ספיקת לב קשה וכך הלאה. אבל רוב החולים שנפטרו מקורונה, באמת נפטרו מקורונה. זה ללא ספק.
כלומר, יש תופעה של חולי קורונה קשים שרואים את הקורונה בחזה, בריאות, בבדיקות דם, בכל מיני דברים אחרים, אבל לא בבדיקת קורונה קלאסית, שם דווקא הם יכולים לצאת שלילים.
אתה מדבר פה על בדיקת PCR, לי היו כבר מתחילת המחלה מספר חולים שללא ספק היה להם קורונה, אבל ה-PCR שהוא רגיש רק ב-70% מהמקרים, לא גילה אותם. אז איך בכל זאת גילינו אותם? או ששמנו אותם בבידוד כאילו הם קורונה, ושבוע, 10 ימים אחרי זה ראינו שיש להם בדיקת נוגדנים שעלתה, או שבחלקם עשינו אפילו ברונכוסקופיות, כלומר בדיקות בדרכי הנשימה התחתונות, ושם גילינו את הקורונה. כלומר זה אפשרי שמישהו יהיה בדיקת PCR שלילית, אבל יהיה לו קורונה, זה בפירוש אפשרי, כי הקליניקה של הקורונה היא די ברורה.
מעניין, ולכן אולי חלק מבני המשפחות אמרו, רגע, התוצאה הייתה שלילית, ואיך אמרו לנו שהוא נפטר מקורונה. עוד שאלה שאני רוצה לשמוע, גם המאזינים בעיקר שואלים את עצמם כל הזמן את השאלה הזו באשר למצבם הנפשי של החולים הנמצאים והמושפזים במחלקות הקורונה המסוגרות. מדובר במחלה לא קלה, שהחולה צריך גם תמיכה נפשית וגם אדם שיסעד אותו, וכל אלה, מה לעשות, אי אפשר להכניס אותם למחלקות קורונה, וזה משפיע על מצב בריאותו של החולה.
אני מסכים איתך. אני חושב שאנשים שמעלים את הנקודה הזאת, זו נקודה מאוד חשובה. אנחנו נקלענו למצב שבו לא רק שהחולה מבודד מפני בני משפחתו וחבריו, הוא גם באיזשהו מקום מבודד גם מהצוות הרפואי.
כן.
לא יכול כל היום להיות שם כמו בחולים רגילים, בגלל שהוא צריך להיות לבוש, אז הוא נכנס למספר שעות, הוא לא נמצא כל הזמן.
אי אפשר בשביל זה... כל כוס מים להכניס רופא או אחות.
נכון, אבל כן. מצד שני, היו דווקא גילויים ספונטניים מאוד יפים של ארגונים שהתנדבו.
כן, מתנדבים זה בסדר, אבל אני אומר שוב, כלומר, מבחינת כן. ההתנהלות של בית חולים...
לגמרי, תשמע, זאת בעיה אמיתית.
בעיה אמיתית.
בעיה רצינית. ואנחנו ניסינו להיות מאוד רגישים ככל האפשר, במיוחד לאנשים מסוימים ונשים מסוימות, אבל אני חושב שזאת בעיה...
בעיה אמיתית. אם מאזין לך עכשיו בן משפחה של חולה קורונה, בגיל העמידה פלוס, נניח.
כן.
ויש באפשרותו, ומצבו של החולה מדרדר, לא קיצוני, לא דרמטי, הוא לא צריך הנשמה עדיין, הוא צריך תמיכת חמצן, הוא צריך אנטיביוטיקה, בדיקות דם... אתה ממליץ לו לנסות לעשות את כל הדבר הזה בבית, להזמין רופא פרטי, שיקח בדיקות דם?
אני דווקא לא, למרות שאני מאוד בעד פיתוח של הרפואה הקהילתית, ואני חושב שבכל החולים הקלים והבינוניים, ניתן לטפל בקהילה, אם יש גורמים מקצועיים...
כלומר, אם זה עובד בצורה מסודרת, מאורגנת, כמו שצריך.
לגמרי. אפילו אני אספר לך, אני אגלה לך שהיו כמה חולים קשים שאני עקבתי אחריהם בוואטסאפ ויכולתי לנהל את הטיפול שלהם בבית, אבל אני בוא נגיד שמבין טוב את המחלה ויכול להיות ער להידרדרות של המחלה, אבל אחרי באופן גורף כדאי להתארגן, אני חושב שזה הפרויקטור החדש שהוא בא מרפואת הקהילה, אז אני מאוד מקווה שהוא יפתח את הנושא הזה של טיפול בקהילה למי שאפשר, כמובן.
כלומר, אתה, פרופסור דרור מבורך, מנהל מחלקת קורונה בהדסה, אומר, המחלקה שלנו בבית חולים מיועדת למצבים הקיצוניים, אם כל שאר החולים יטופלו בבתיהם באמצעות המדינה, מערך רפואי מסודר של קופות חולים ומשרד הבריאות, זה בסוף היעד.
נכון, אני חושב שזה דרך יותר טובה לחיות עם המגפה, בצורה שהרבה אנשים יוכלו לקבל טיפול בביתם, ואנשים שהם במצב קשה ומעלה יגיעו לבתי החולים. אני חושב שזה יותר טוב, זה בסדר שיהיו קצת חפיפות, אבל אני חושב שזה יהיה דרך יותר טובה להתמודד, וגם על השאלה הקודמת שלך, על גבי הצד הנפשי
והבדידות. בוודאי, בני משפחה יוכלו... כן, רק נאמר שהטיפול הביתי הוא גם צריך להיות בקריטריונים שונים, רק לאדם שיש באמת קרובי משפחה, נכון. שמוכנים לשהות איתו בבידוד, ולטפל בו.
אני מצרף אותך לצוות שיכין את הפרויקט הזה.
לא, אוקיי, טוב. מרוב צוותים אנחנו, ופרויקטים שכל אחד, כן, אנחנו מעורבים, אנחנו רוצים גם פעם לראות תוצאות בכל הדיונים הללו. ושאלה אחת אחרונה באמת לסיום, והיא גם מעניינת לא פחות את ציבור המאזינים, למה אנחנו רואים כל כך הרבה כניסה של חולים לבתי החולים, למחלקות קורונה, ויציאה מועטת, לצערנו הרב? למה המאזן הזה לא משתנה? למה לא נכנסו נניח להדסה 1,000 חולים ויצאו 800 בריאים? איזשהו אחוז התמותה הוא כל הזמן דרמטי כזה, למה?
לא, תראה, בוא נבדיל בין אחוז תמותה פר מקרים מאומתים, ובין אחוז תמותה שקורה בחודש שיש לך הרבה מאוד חולים. כי בסופו של דבר אחוז התמותה פר מקרים מאומתים הוא 0.7%,
נכון.
0.6%, שזה בערך פי 5 מהשאר.
אבל אני מדבר על אחוז התמותה פר מאושפזי בית חולים.
כן, אבל פר מאושפזים, ברור שבאלה שמאושפזים בית חולים יש פה בעיה של חולים יותר קשים. מי מגיע לבית חולים?
לא,
יותר...
אבל מכל שאר המחלות זה לא אותו, כן. אחוז. מחלקה אונקולוגית לא מוציאה כאלה מספרים. מחלקה פנימית לא מוציאה כאלה מספרים. כשאתה מגיע למחלקות קורונה, משהו במספרים שונה משאר עולם הרפואה שאנחנו מכירים.
אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון, אבל אין ספק שהמחלה הזאת יש בה תמותה ותחלואה ניכרים לאחוז מסוים של החולים, ולצערנו, אנחנו, למרות שמאוד השתפרנו בטיפול בין אפריל לספטמבר ואוקטובר, עדיין יש חולים שלצערי מגיעים להנשמה ולאקמו, ולצערי גם לא יוצאים מה...
לצערנו הרב. סטרואידים ואנטיביוטיקה, זה הסוד?
לא, הסוד הוא קודם כל סטרואידים. הטיפול בסטרואידים היה מהפכני לדעתי, והוא הציל הרבה מאוד אנשים שהם חולים קשים. בנוסף, אנחנו נותנים את התרופה הזאת רנדסיביר, שהיא, למרות שהיה איזה מאמר שהייתי מספק ביכולתה, עדיין היא תרופה מאושרת בארצות הברית ומקצרת ימי אשפוז, בכל הנראה. זה שתי התרופות המרכזיות.
ולסטרואידים יש את התופעות לוואי ואת השפעות, כלומר לכל דבר טוב יש גם בסוף את החבילה שהוא מביא.
אנחנו מסכימים עם זה, אני חושב שזה נכון לכל אספקט בחיים.
כן, ואנחנו עוד לא יודעים מה קורה לחולי הקורונה עוד שנתיים. זה המפחיד.
גם זאת שאלה שאני יכול לשבת איתך עוד חצי שעה עכשיו, נשמור את זה לפעם הבאה אולי.
לגמרי. שיחה מכוננת ומרתקת, ובאמת גם למאזינים מתחשק עכשיו לשמוע ממך איזו הרצאה, אבל בהזדמנות, הפרופסור דרור מבורך, שתמיד תברך את כולם ברפואה שלמה, ותודה רבה לך.
תודה רבה לך,
להתראות. ערב טוב, מנהל למחלקת קורונה בהדסה עין כרם. עכשיו נצא להפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. תתקדם, תתחדש. סידרנו לך נתיב מובייל, כל דגמי סמסונג 2020, ועכשיו מבצע מיוחד לרוכשים מכשיר חדש, חבילת גלישה 100 ג'יגה ושיחות חינם לשלושה חודשים. חייגו ל-074-717-17, 074-717-17, בחשרות בית דין צדק בני ברק.
דורש טוב. 2000 עמודים של פנינים, משלים וסיפורים. המיטב שבמיטב של גדולי הדרשנים על חומש בראשית. להזמנות ומשלוחים חייגו 1-599-581-581. ניתן להשיג גם ברשת יפה נוף ובחנויות המובחרות. 1-599-581-581.
שלוש עליכם ואחת עלינו. מבצע שלוש ועוד אחת מתנה על מגוון אריזות קפה אליט ושוקולית. אל תפספסו. ברשתות השיווק המשתתפות במבצע, כפוף לתנאי המבצע. קפה אליט.
מאזינים יקרים, האזינו לקריאתו של מרן.
אני מוכרח להגיד לכם דבר שזה חדדי. יש שיבת חזן עובדיה. תעשו מה שאפשר כדי לקיים את השיבת הזאת.
מתקשרים עכשיו ומצילים את ישיבתו של מרן הנמצאת במצוקה קשה עקב משבר קורונה. כוכבית 2675, כוכבית 2675. זוכים לקיים את צוואתו של מרן ולקיים את הישיבה הקדושה חזון עובדיה. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
הטרגדיה של משפחת מלכה. ערב לפני חתונת בנו הבכור נפטר לפתע הרב אליהו מלכה מאשדוד והשאיר בביתו 8 יתומים רכים ללא קורת גג. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47, קופת העיר.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
בהיסטוריה היהודית היו מאות שנים שבהם יהודים לא יכלו להגיע לקבר רחל ביום ההילולה. התפללו מרחוק, התפללו תחת סכנת חיים, והתקופות הרבות שעברו על הקבר העתיק ביותר ליד לצד מערת המכפלה מבולות אותנו גם השנה לסיטואציה מוזרה. הילולת רחל אימנו, מבלי שהקהל הרחב, הנשים הצדקניות, אברכים ותלמידי החכמים הרבים יוכלו להשתתח על ציונה של מאמא רחל ולבקש רחמים. הרב יוסף שווינגר, שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
אז כמנכ״ל מקומות הקדושים בתקופת קורונה כבר ניהלתם את הילולת רשב"י במירון עם קורונה ובעוד הרבה מאוד תאריכים שעברנו מאז, אבל עכשיו זה מגיע גם לקבר רחל, ואין מה לעשות עם כל ההכנות והאירוע שישודר לכולם, זה עדיין צובט בלב שזאת התמונה.
לגמרי. אני חשבתי בדיוק על הפסוק, מענה להינחם על בניה כעינינו, וזה ממש כל כך אקטואלי, רחל פשוט מענה להינחם, הבנים אינם, לא מצליחים להגיע לפקוד את קברה, לא נצליח לראות השנה את מאות הצדיקות שעומדות בתור, לפעמים בסבלנות, לפעמים בסבלנות יתר, שופכות דמעות כמיים, תפילות, ערגה, קדושה, טהרה, זה דברים קשים. צריך להבדיל גם בין האירוע של ל"ג בעומר, שזה הילולה של שמחה, של תזמורת, של ריקודים, לבין המאפיינים הרגילים של ההילולה של רחל אמנו, שזה מאפיינים יותר נוגים, עצובים. אתם רואים גם לפי סוגי התפילות, לפי סוגי הבקשות, לפי סוגי האוכלוסייה שמגיעה, לגבי השהייה במקום. באמת יש מאפיינים לכל אתר ואתר, אבל בקבר רחל אמנו אני חושב שהדבר הבולט ביותר זה נשות ישראל שמגיעות ביחס של פי 4-1. זאת אומרת, כן. על כל מתפלל מגיעות פי 4 נשים, ולפעמים אתה רואה מבוקר עד ליל, מנצח חמה ועד השעות הקטנות של הלילה, מגיעות נשים, אם זה בתחבורה ציבורית בעיקר, אם זה בתחבורה פרטית, מחכות בסבלנות, בחיות ובקשות, באמת דברים שאתה לא... אי אפשר לראות את הדברים האלה ולא להתרומם מעל פני הקרקע. ואני אומר, עם כל הכאב, השנה לא הצלחנו לעמוד בכך, אנשים שוכחים לפעמים את המצב, אתה מקבל טלפונים, ניכנס
כל מיני ניסיונות, כן. ושוב, רבותיי, רחל אמנו, בעזרת השם, תהיה מליצת יושר גם למי שיתפלל מביתו, מבית הכנסת שלו, ממקומו, בסיטואציה הזו. זה המצב, וצריך להבין אותו, ואתם עושים גם מעבר. יש מספר טלפון, אני ניתן אותו מיד, כל מי שרוצה להעביר שמות לתפילה על ידי מניין של תלמידי חכמים שיהיו בקבר רחל, ביום ההילולה, ויעתירו בעד כל שמות המתקשרים.
אני רוצה להגיד שיש פה איזה שינוי, אנחנו לא גובים כסף ללא עלות, ללא תמורה, כל שם שיגיע, הן יוקלט באתר שלנו, והן יונח על מצבת קבר רחל.
פשוט מתקשרים, עושים את השם ומנתקים את השיחה, לא יותר מזה, כי עמותה קבר רחל הפך לצערנו בשנים האחרונות לשם נרדף לדברים אחרים. הטלפון הוא 02-645-1142.
02-645-1142,
במה אתם משקיעים?
למעשה אנחנו מפקיעים, זה הקו הרגיל של קבר רחל יום יום, אנחנו משווים שם שתי אבריחים שיקלטו את כל השמות, ותוך כמה דקות מעבירים את זה לציון לתפילה, זה גם השמות שיעוברו דרך האתר, ואנחנו רוצים ממש שלא יהיה שם אחד שיגיע, ולא יונח על מצבתה של רחל אמנו הקדושה. אני אומר שבלי קשר לאירוע של מחר, שלמעשה אין אירוע, בואו נדבר בצורה הכי גלויה, לא יהיו המונים, לא יהיו הסעות פרטיות, לא יהיו הסעות ציבוריות, אגד מבטל את קווי התנועה שלו, את 163 ו-283, ולכן הלילה למעשה זה הלילה האחרון, אנחנו מקווים לפתוח את זה כבר ביום שישי חזרה, אבל עוד פעם זה במתכונת של קפסולות, יהיו במקום, אלה שכבר היו בקבר רחל בוודאי התחילו ב5-6 קפסולות שאמורות לקלוט ציבור שלא יותר מ-20 איש בכל קפסולה. אנחנו מדברים כרגע על 3-4 קפסולות בלבד. אנחנו נמצאים תחת עין בוחנת ביותר של אנשי משרד הבריאות, של אנשי משטרת ישראל.
ובצדק, ובצדק, לא צריך להתחכם, לא צריך...
בהחלט.
כך זה אמור להתנהל, מדובר באירוע שבכל שנה הוא המוני, ובטוח שיגיעו כל מיני סקרנים, אז מי ששומע אותנו מעכשיו, לא להגיע לקבר רחל, האירוע יועבר בשידור חי, בטלפון, ברדיו, בכל מיני
גם
אתרים.
גם באמצעות האתר של המקומות הקדושים,
גם באמצעות האתר, בכל העולם יוכלו להתחבר ולראות ולשמוע את דברי הרבנים ולהתפלל מרחוק, והקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום.
אני גם רוצה להפתיע את המאזינים, אני לא יכול לנקוב בשמו של מי שינחה את הערב,
כן.
אבל מדובר על אחד המנחים היותר מבוקשים והיותר מכובדים.
טוב, אני לפחות יכול לנקוב בשמו בשל מי שמארגן את הערב, הרב יוסף שווינגר, מנכ"ל מקומות הקדושים, תודה רבה לך.
אני עוד שחטוף את המגיש, לילה טוב ושיתקבלו התפילות, זה הכי חשוב.
אמן, בשורות טובות וזכותה של אמא רחל תגן על כל בית ישראל. עכשיו לסיום, אנחנו במילה אחת על שוק הנדלן, היתרונות, שוק ההון בימים אלה, גם תקופת קורונה וגם... הרבה מאוד, נקרא לזה, תמורות בעולם הכלכלי. הדוקטור עידו קליר נמצא איתנו על הקו, שלום, ערב טוב.
שלום וערב מצוין.
ראש ההתמחות במימון ושוק ההון בקריאה האקדמית אונו. אז גם כמה מילים על הקורונה וגם ההשפעה שלה על השווקים.
הקורונה, אתה יודע, אנחנו מרגישים אותה מסביבנו בכל דבר, על שוק ההון הכניסה בעיקר הרבה אי-וודאות. דברים שהיו ברורים לפני זה, חברות שהבנו איך השוק שלהם נראה, כמה הן מוכרות ומה, חברות תעופה כדוגמה הכי פשוטה וברורה לכולנו, אנחנו ידענו לחשב, כמה טיסות יהיו כל שנה, ותן את מחיר הדלק, ואני אגיד לך כמה חברה תרוויח.
בקיצור, עכשיו, סימני השאלה גוברים על המספרים ועל העובדות.
האי ודאות גוברת על המספרים שהכרנו. אנחנו מסתובבים בשטח שלא הכרנו. ובעולם הנדלן, אולי בהשקעות בנדלן, אולי זה נראה עדיין קצת יותר פשוט. כי... הביקוש למוצר הזה נשאר קצת יותר יציב.
כלומר, מאזינים לך עכשיו הרבה מאוד אנשים שעולם הנדלן מעניין אותם, לא בגלל שהם אלי נדלן או אנשי נדלן, אלא בגלל שהם פשוט קונים דירות, מוכרים דירות, שוכרים דירות, מגרשים, שטחים, משרדים, ותן להם אולי איזה טיפ או אמירה, כי אתה אומר מצד אחד, התקופה לא השפיעה על התחום הזה.
אז בעצם אנחנו, אני נמצא כאן בשידור בגלל איזשהו מחקר שערכתי, ומה שעלה ממנו וקצת הפתיע אותי וגם אנשים שעוסקים בשוק ההון ושמכירים את המספרים, זה שבעצם 10 שנים אחרונות ועוד לפני הקורונה, שוק ההון הישראלי הסב אכזבות גדולות מאוד למשקיעים בו. אם נלך לתקופות קודמות, לשנות ה-90, אפילו לתחילת שנות ה-2000, מי שהשקיע בשוק ראה צורות מאוד יפות, אבל שוק ההון הישראלי 10 שנים אחרונות מאוד מאכזב. מה יהיה בעתיד? אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אז אני אמנע ממנה, אבל אני מסתכל אחורה וכמובן הרבה אנשים מוכזבים. אם משווים את זה לעולם הנדל"ן, אז מה שרואים זה שהוא נתן צורות בממוצע יציבות מאוד, פחות טובות בשנות ה-90 משוק ההון, אבל סבירות, ובוודאי יותר טובות.
הדוקטור קליר?
1,000,000 שקל בשנת 2010, והוא החליט להשקיע אותו בשוק ההון, אז אחרי 10 שנים, וכן, שהוא שרד את המשברים, את העליות המפילות, יש לו 1,000,050. זה באמת לא הרבה. בעוד שאם הוא השקיע אותם באיזושהי דירה מקרית, כן? כמובן שיש כאלה שעלו יותר ופחות, אז אם הוא ימכור את הדירה ושילם מיסים, ערך הדירה יחד עם ערך הסחירות שהוא קיבל, הם כמעט 1,900,000. והפער הזה הוא גבוה מאוד, ולמי שעוסק בשוק ההון אפילו טיפה מדאיג.
טוב, אז זה באמת נתוני מחקר מעניינים, כלומר, יש קצת דאגה, אתה אומר, בסוף המנהרה, ולכן מה, לאיזה נקודה צריך לשים לב?
לאיזה נקודה צריך לשים לב? מי שעוסק בדירות צריך לשים לב שגם שם השתנו דברים. אנחנו רואים דברים, למשל, לב הערים, שהיה אזור מאוד מאוד מבוקש. אנחנו רואים את הנתונים האלה, למשל, מניו יורק ומפריז, עוד לא מישראל, אבל זה הגיע גם לפה. מקומות שהיו מאוד מבוקשים על ידי צעירים, על ידי סטודנטים.
אז אתה אומר לכל מחזיקי הנכסים האלה, שימו לב, אמנם אתם עדיין לא רואים את זה בשטח, אבל כמו שהקורונה הגיעה לפה באיחור, גם זה יגיע לכאן, יש שינויים במדדים, במחירים של המקומות הלהיטים. להשכרה וכו'.
ולעומת זאת, אנשים מחפשים פתאום את הפריפריה, כי אפשר להסתובב שם קצת בחוץ.
אוקיי, טוב, מעניין הדברים שלך, דוקטור עידו קליר, תודה רבה לך על השיחה כאן, ראש ההתמחות במימון בשוק ההון, בקריאה האקדמית אונו. סיימנו את המדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לאורי כהן הטכנאי, ערב טוב ובשורות טובות.